ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
שלום לכם. שר הכלכלה ניר ברקת עושה בשבועות האחרונים מאמצים אדירים כדי לעצור את גל ההתייקרויות, אבל נראה שבשלב הזה הוא משקיע פול גז בניוטרל, והמחירים בסופר רק עולים. ספקי המזון טוענים שחומרי הגלם התייקרו ואין להם ברירה אלא להיקר את המחירים לצרכן. לעומת זאת, הכלכלנים אומרים שחלק משמעותי ממחירי חומרי הגלם, למשל של חיטה, שמן, סויה, דווקא ירדו בחצי השנה האחרונה, ורק סוכר וקקאו התייקרו. הרבה שאלות יש לנו לאורחת שלנו היום. מתחילים. שלום ללינור דויטש, מייסדת, שותפה ומנכ"לית לובי 99. תודה שהגעת אלינו.
תודה רבה, עורכת דין לינור דויטש.
עורכת דין לינור דויטש.
שאימא זהבה לא תשמע שאת ככה משמיטה את הטייטל. נכון. היה לה מאוד חשוב.
ועוד גילוי נאות, אנחנו מכירות דרך הילדות שלנו, ששתיהן לומדות באותה כיתה.
נכון.
טוב. אז קודם כל, למי שלא מכיר אותך, אני אשמח שתספרי גם קצת על עצמך, וגם על מה זה לובי 99 בעצם, מה אתם עושים שם?
אני אשמח בקצרה. אז לובי 99 הוא למעשה הלובי הציבורי הראשון, הקמתי אותו יחד עם שותף נוסף ב-2015, במטרה לצאת קונטרה ללוביסטים המסחריים בכנסת ובממשלה. בעצם יש היום, לא היום, תמיד, יש בעצם לוביסטים, שזה אנשים שמקבלים שכר, עבור מבעלי הון, מתאגידים גדולים, מקבוצות אינטרס, שיש להם כסף לשלם על גישה למקבלי החלטות, שזה חקים, שרים, פקידות בחירה.
נכון.
ובעצם המטרה היא שאם אני לצורך היום אני לא יודעת מה קוקה קולה והולך להיות חוק נגד מיסוי סוכר, אז אני רוצה מחר דחוף להיפגש עם שר האוצר, אני סוחר לוביסט והוא סוגר לי בעצם את הפגישה עם שר האוצר, כאשר אני כאזרח פשוט לא יכול לעשות את זה, אבל מי שיש לו כסף כן יכול לעשות את זה. והמטרה שלנו בהקמת הלובי הציבורי זה לתת, בעצם לשים על השולחן של מקבלי החלטות את הקול של הציבור הרחב שאין לו ממון לשלם לוביסטים, את אותם האזרח הקטן הפשוט, לתת קונטרה למקומות האלה שבעצם ההון מעוות את המגרש, כי בעצם הדבר הכי חשוב במשחק כדורגל, תגידי לי את מה הדבר הכי חשוב במשחק כדורגל.
וואו, אני לא מספיק מבינה בזה.
אז בדרך כלל שואלים הדבר הכי חשוב במשחק כדורגל, אתה תגיד, הכדור, השחקנים,
השחקנים, נראה לי.
אז הדבר הכי חשוב במשחק כדורגל, זה שהמגרש יהיה ישר. את יודעת למה? כי אם המגרש יקום, לא משנה מי השחקנים, לא משנה איך הכדור, בסוף המגרש מוטה, ולכן התוצאות של המשחק לעולם לא יהיו הוגנות.
כן, אוקיי.
על המגרש הפוליטי, בעצם אנחנו רוצים ליישר את המגרש שמוטה לטובת מי שיש לו כסף, כי היום בעל המאה הוא בעל הדעה, כי מי שרוצה להשפיע על חקיקה, על תקנות, על כל מה שמחליטים בעצם בממשלה ובכנסת, ויש לו כסף לשלם על גישה למקבלי החלטות, ישפיע הרבה יותר על מי שאין לו, אוקיי? והמצב הזה יוצר מצב שפעם אחרי פעם שהאזרח הקטן פותח עיתון, מדליק טלוויזיה, מתוסכל מהחלטות שמתקבלות או שלא מתקבלות על ידי מקבלי החלטות, והוא לא מבין מה קורה שם. התשובה היא שיש, זה קורה עם סיבה. יש מי שמשלם כדי שהדברים האלה יקרו כך או כך.
אז אתם עמותה בעצם שהיא...
נכון, אנחנו עמותה ללא מטרת רווח.
שמקדמת את זכויות האזרח הפשוט.
בדיוק, אנחנו כאילו, בעצם עשינו משהו שהוא כאילו כמו אנטי-קריסט, כאילו אנטי-לוביסטים, אנחנו בעצם לוביסטים ציבור. עורכי דין וכלכלנים שעובדים בעצם בכנסת ובממשלה מול כל הרגולטורים, בדק בנק ישראל, ברשות התחרות, כל בעצם מי שמקבל החלטות בתחום הכלכלי חברתי, ונותנים קונטרה למקבלי, בעצם לצד השני שהוא עובד לטובת אינטרס צר. אנחנו עובדים לטובת האינטרס של ה-99%, כאשר אנחנו עובדים רק בכלכלי חברתי. אנחנו לא נוגעים לא בדת ומדינה ולא בביטחון, כי אנחנו אומרים שבתחום
וגם
הכלכלי...
וגם לא בפוליטי.
לא, אז תראי, פוליטי, תשאלו את מי שואלים, פוליטי זה הכל פוליטי, כן? גם כלכלה היא פוליטית, אבל זה לא ביטחון ולא דת ומדינה, שאלה בעצם הנושאים שהם מגזריים מאוד, וישר זה חרדים, ציונים דתית, אנחנו אומרים בתחום הכלכלי, 90% מהישראלים מסכימים על 90% מהדברים, ולא משתפים פעולה בגלל המחלקות הכאילו גבוהות יותר.
כן.
אני תמיד אוהבת את הדוגמה שכשאליעזר פישמן, טייקון אליעזר פישמן, עשה פשט רגל ב-2016, וחתך 4 מיליארד שקל מכספי הפנסיות של כולנו, זה לא משנה אם את גרה בתל אביב.
עשו תספורת מה שנקרא.
נכון, תספורת. כן. לא משנה אם את גרה בתל אביב, באום אל-פחם, בקריית ארבע, באילת או בירושלים, כולנו חוסכים באותן 5-6 חברות פנסיה, נכון? מגדל, אלטשולר, הפניקס וכדומה, וכולנו נחתכנו. זה לא משנה למי אתה מצביע, כי יש מקומות שרב המשותף על המפריד. ואנחנו מנסים לפעול במקומות האלה, הכלכליים הכבדים של שלון שלטון, של החלטות כלכליות מוטות, של מקומות שהם לטובת בסוף האזרח הקטן אל מול בעלי ההון, תאגידים גדולים וקבוצות אינטרס, קבוצות אינטרס הרבה פעמים, פעמים שאנשים שמתאחדים יחד ומשפיעים לצורך אני לא יודעת מה, לובי נהגי המוניות בליכוד,
כן.
סתם אני אומרת דוגמה, או לשכת סוכני הביטוח, שבפני עצמם כל אחד מהם הוא לא בעייתי, אבל כשהם מתאחדים יחד, סוחרים בעצם לובי ומפעילים המון המון לחץ על הרגולטור לקבלת החלטות של לטובת המקצוע שלהם ולא לטובת האזרח הקטן, אז זה יוצר הטיה.
כן.
של קבלת ההחלטות.
לגמרי. טוב, אז בואי נתחיל לדבר מהנושא. נראה לי די חשוב, גל ההתייקרויות, שאי אפשר לברוח מזה, העגלה שלנו בסופר מתייקרת. נכון. ואנחנו רואים גם את המהלכים הרבים שיוזם שר הכלכלה ניר ברקת בתקופה האחרונה, הביוש הרגולטורי, המדבקות השחורות, מה לא. אבל עדיין נראה שזה לא כל כך עובד. למה לדעת איך זה לא עובד, ולמה המהלכים האלה כן שמעתי שהם מצליחים בחול?
אז אני אסביר. אז קודם כל חשוב להגיד שבאמת נושא יוקר המחיה והתייקרויות בסופר, בכלל זה נושא נושא דגל, אנחנו מתעסקים בו המון בלובי 99, עם השנים מאז שהקמנו אותו, הפכנו להיות גם ארגון צרכנים יציג, קיבלנו הכרה כארגון צרכנים יציג, ואנחנו פועלים המון המון בתחום הזה של צרכנות ויוקר מחיה. וחשוב להגיד שמה שקורה, אחד הדברים המאוד מאוד מרגיזים ומרתיחים שקורה בשוק בישראלי, זה עלאות מחירים חסרות פרופורציה של בעצם התאגידים הגדולים, ללא קשר למציאות של התייקרות התשומות, הסחורות וכדומה. מה זאת אומרת? אנחנו היום, את רואה עכשיו גל עליות מחירים בתקופת המלחמה, הם טוענים צריך לעלות מחירים בגלל החוטים, צריך לעלות מחירים בגלל התייקרות חומרי הגלם. אנחנו הבאנו את ההוכחות, את הנתונים, את הדאטה שמראות, שלא חוטים ולא נעליים, לא חוטים ולא יער. החוטים לא משפיעים על מוצרי מזון, כי רוב מוצרי המזון מיובאים מאירופה ולא מהמזרח, אוקיי? מלבד קבוצה קטנה של מוצרים כמו שמיובאים מהמזרח כמו אורז, ואז גם פר שאת מחלקת על מחולה עשרות אלפי סקיות, העלות פר מוצר היא זניחה, ואפילו חלק מהחברות הודו בכך שאין לזה שום השפעה, זה אחד. ולגבי תיקות חומרי הגלם, זה נכון שיש שני חומרי גלם שתיקרו, שזה קקאו ושמן זית. כל שאר חומרי הגלם, חיטה, תירס, קנולה, סויה, חומרי גלם משמעותיים שמשפיעים על סל אחד שמוצרים, ירדו דרמטית, לא רק שלא עלו, ירדו. עכשיו, במקום להוריד מחירים, הם עוד מעלים אותם, אוקיי? למה הם עושים את זה? כי הם יכולים. למה הם יכולים? כי ישראל היא השוק, שוק המזון בישראל הוא השוק הריכוזי ביותר, אנחנו המדינה הריכוזית יותר ב-OECD. שוק המזון יקר פה בממוצע ב-37-51% יותר מה-OECD, והסיבה שזה, מה שקורה פה, שיש לך חמישה...
אלה נתונים האחרונים?
אלה נתונים מדוח מבקר המדינה, כל הנתונים שאני אתלך דורך מבקר המדינה, ומעובדות של ניתוח השוק, יש היום בעצם חמישה מגה מונופולים יצרנים, ועוד שני מונופולים ביבוא. יש לך את תנובה, אוסם, שטראוס אליט, קוקה קולה ויוניליבר, שזה חמישה מונופולים, מגה מונופולים, כל אחת מהם בעצם היא בעלים של המון המון חברות בנות, ועוד שני מונופולים ביבוא, שזה דיפלומט ושאסטוביץ'. עכשיו, את הולכת לסופר, את חושבת, אוי, אני קונה עכשיו, הפעם אני קונה סנפו, אני קנה, לא יודעת מה, קולה, ועכשיו אני קונה פיוסטי, ועכשיו אני קונה קרסברג, ואני קונה פטובורג, ואת לא מבינה שכל המותגים שמניתי עכשיו, כולם בבעלות קוקה קולה. אין שם באמת תחרות, אוקיי? שאת הולכת, את יושבת, והכמות שאני, רק כדי לסבר את האוזן, שתביני כמה השוק הוא ריכוזי, אז למשל, תנובה, היא מונופול בתחום החלב, והיא מחזיקה גם את סנפרוס, שהיא מונופול בתחום הירקות הקפואים, והיא מחזיקה, היא הבעלים גם של מעדנות, ושל טירת צבי, ושל מאמאוף, ושל אוליביה, ושל הרדוף, אוקיי? וזה רק חלק מהחברות. וכשאת מבינה שכשהיא קונצרן שמחזיק 13% משוק המזון, שזה מספרים משוגעים, הכוח המצרפי שלה, כלפי הכימוניות, הרשתות, כלפי בעצם הזה, הוא אדיר. ולכן, כשיש לך מצב כזה, יש לך חמישה מגה מונופולים, ועוד שני מונופולים ביבוא, שזה 16 דיפלומט, שכל המוצרים שאת קונה שהם מיובאים, בעצם כמעט כולם מיובאים דרכם. השוק הוא כל כך ריכוזי שהיכולת שלך, שהיכולת להתחרות היא פשוט לא קיימת, הם לא מתחרות.
אז יכול להיות שבגלל זה גם השיטה הזאת של השיימינג של שר הכלכלה ברקת היא לא עובדת.
אז בדיוק ענית לעצמך על השאלה. יפה, ענית.
אין לנו לאן לברוח בעצם מה שאת אומרת.
את שאלת אותי למה הביוש הרגולטורי, למה אני מתנגדת לביוש הרגולטורי, למה אני חושבת שבישראל הוא לא אפקטיבי. והנה בדיוק התשובה של מה שאת ענית. בישראל, הביוש הרגולטורי יכול לעבוד במקומות אחרים, כשיש לך באמת נבחר. ואת אומרת לצרכן, הנה, תראי מה קורה עכשיו בארצות הברית. ארצות הברית, ממש בימים אלה, ממש, יש, לא תראיתם בטיקטוק וכאלה, יש עכשיו מרד צרכנים מאוד גדול נגד קלוגס. למה נגד קלוגס? כי מנכ"ל של קלוגס, הייתה בעצם תלונה נגד זה שהמחירים מאוד עלו, ומנכ"ל קלוגס אמר, "מה הבעיה? תאכלו, eat cereals for dinner." כאילו, תאכלו זה. ואז יצאו נגדו, נגד כל הרשתות, כי הרי זה, מה זה קלוגס? זה דגני בוקר שהם בעיקר סוכר, אוקיי? ואז הם...
כן.
ועשו נגדו חרם צרכנים, וכתותם החרם צרכנים מלא העלו מלא שאת רואה בסופר שמשאירים את המדפים שלו מלאים, וכל השריקים הגיעו למצב שמוכרים את זה בסל של 99 סנט ואף אחד לא קונה. איך את יכולה לעשות את זה? כשיש לך אלטרנטיבות.
נכון.
בישראל, איזה אלטרנטיבות יש לך? בסוף
אצלנו זה לא היה עובד.
לא היה עובד. עכשיו, כשאנחנו ניסינו לעשות, אני אתן לך גם את הדוגמה האמיתית, אנחנו ב-2022, אנחנו אלה שיזמנו את מרד הפסטה יחד עם הצינור, את מרד הפסטה, אחר כך מרד הטונה ומרד הקונפלקס. זה הכל את היוזמה שלנו יחד, ופנינו ללר, ועשינו את זה יחד, שיתוף פעולה עם הצינור, ואכן הייתה הצלחה מדהימה, הצלחנו עם מרד הפסטה, אחר כך הצלחנו עם מרד...
בעקבות העלאות המחירים של דיפלומט, נכון? בדיוק.
התחילה, את זוכרת, ב-2022 היה אוסם, אוסם הייתה הראשונה.
כרגע, עכשיו
גם, רגע, אני אגיד, אוסם הייתה אז הראשונה שהעלתה, דיפלומט הצטרפה. אחת הסיבות שדיפלומט גם מודה שהיא לא העלתה עכשיו מחירים, אוקיי? היא בגלל שהיא היא ספגה מאיתנו במרץ צרכנים של 2022, כן. היא ספגה כזה מרץ צרכנים, והייתה לה נפילה בדוחות בגלל זה, ופגיעה במותג, שהפעם היא פחדה לעלות. עכשיו שימי לב שדיפלומט היא גם חברה ציבורית. מה זה אומר? זה אומר שהדוחות שלה מפורסמים לציבור, אנחנו יכולים לראות את רמת הרווחיות שלה, ולכן היא גם לא יכולה לשקר.
כן.
מה הבעיה? שרק היא ושטראוס ציבוריות, כל שאר חברות המזון הן פרטיות. זאת אומרת שאין
כן,
לנו
למשל
גם...
למשל שסטוביץ'.
נכון, כן. שסטוביץ' פרטית, תנובה פרטית, אנחנו לא יכולים לראות את אחוז הרווח, אבל את יכולה לדעת, למשל, שדברים כאלה מגיעים לבית משפט, למשל תנובה, כשהגיעו מספרים לבית משפט, מה ראינו בתביעה שהגישו נגדה בתביעה, למשל בתחום הגבינה הצהובה? ראינו 60% רווח בתחום הגבינה הצהובה. 60% רווח.
וואו.
שזה מספרים משוגעים, שאת אומרת כאילו, הם אומרים, פגיעה ברווחיות. איזה פגיעה ברווחיות? אז מה, במקום 60% הרווחתם 50%? על מה אתם מדברים? זה מספרים משוגעים שאין בשום מקום בעולם, והסיבה שהם עושים זה בגלל השוק ריכוזי. וזה מחזיר אותי למה שאמרת על הביוש הרגולטורי. למה אני בעצם עצבנית על הדבר הזה, ולמה אני חושבת שזה לא יעיל? אנחנו עשינו את מרץ צרכנים, זה עזר פעם אחת, עזר פעם שנייה, עזר פעם שלישית. הם מהר מאוד קלטו את הקטע שהולכים כל פעם לחברה אחרת. מה הם עשו? לקראת אוקטובר, נובמבר, אלו מחירים בו זמנית, זה לא יותר מסובך.
נכון.
אלו זה, תיאמו מחירים דרך העיתון, כולם אלו בו זמנית, 5 במשך השחקנים, מה תעשי? לא תקני אוכל, את חייבת לקראת אוכל, השוק נכון. הריכוזי, ולכן אין לך אלטרנטיבה, ולכן כן. אנחנו לכל אורך הדרך אמרנו, הפתרון חייב לבוא מהממשלה, הוא חייב לבוא פתרונות עומק. מה זה פתרונות עומק? פירוק מונופולים, פתיחה ליבוא ופירוק מונופולים. מה זה אומר פירוק מונופולים לפני שאני מבהילה? אנחנו אומרים ככה, תנובה היא הבעלים, נכון, הסברתי איך קודם, היא הבעלים של המון חברות בנות, היא מונופול בתחום החלב, בואו תקבעו שהיא לא יכולה להחזיק את סנפרוסט, שהיא מונופול בתחום הערכות הקפואים. זו חברה בת, תכריחו אותה למכור אותה. תבזרו את השוק, אוסם היא מונופול בתחום הקפסטה, היא מחזיקה את מטרנה שהיא מונופול בתחום התמל, ואת ויטמין ג' שהיא מונופול בתחום המשקאות הממותקים, תכריחו אותם למכור אותם,
כן.
תבזרו את השוק, תחליטו.
אז זאת בעצם הייתה אחת ההצעות בחוק ההסדרים, יפה, שבסוף זה ירד מהפרק.
יפה מאוד, אז בחוק ההסדרים הצלחנו להכניס, לצערים, הם קיבלו את ההחלטה שלנו באופן חלקי בלבד, כי הם הלכו בסוף על פירוק מונופולים רק בתחום היבוא, את שסטוביץ' ודיפלומט, נכון? הם לא קיבלו על היצרניות שאנחנו טוענים שזה לא מספיק, כי את לא יכולה לעשות רק על היבוא, את יכולה לעשות גם וגם כדי לא ליצור עיוות בשוק. הם לקחו רק את, אבל נגיד שהייתה התחלה טובה. גם שם זה נכנס לחוק ההסדרים, וברגע האחרון יצא ממנו בעקבות לחצים. עכשיו, מה הם עושים?
ואמרו שזה יקודם בחקיקה רגילה.
וברקת לא הצליח, לא קידם את זה. ואז מה נוצר מצב? נוצר לך מצב שבעצם הוא לא עשה את הפירוק מונופולים, הוא לא עשה את הקפאת המחירים, שהוא הביא תזכיר בהקפאת מחירים בתחילת מלחמה, לא קידם את זה. מה הוא כן עשה? אישר איך שהתחילה מלחמה, אישר להסיר את הסימון מדבקות של המחירים של הסופר, הדבר שהכי פוגע בצרכנים, שעד היום אני מקבלת תלונות מאנשים שעדיין לא כל המחירים בסופר עם המדבקות, אוקיי?
עדיין זה ככה,
יש חלק מהמקומות, אנחנו עדיין מקבלים תלונות. ומה הוא כן עכשיו אומר? נעשה ביוש רגולטורי, שזה אומר, אנחנו נגיד לכם מה החברות הבעייתיות. עכשיו, אז וישהו כתב גם רשימות לא נכונות, ושם את שסטוב, את שטראוס, שאלתה מחירים, שם אותה ברשימה הטובה, וכל מיני טעויות כאלה. נתעלם מזה רגע. התפקיד שלך, אתה לא ארגון צרכנים, אני ארגון צרכנים. אני, אם הייתי רוצה לעשות ארגון שיימינג, סבבה. אתה שר הכלכלה. התפקיד שלך הוא להביא פתרונות עומק. גם מה זה עוזר לי? אתה מעביר את הנטל ממך אליי לצרכן, כשלצרכן אין באמת אלטרנטיבה, כי השוק הוא ריכוזי. אוקיי, אז אני לא אקנה עכשיו את... אם את תסתכלי על המגוון, המגוון כל כך נמוך, אז אני לא אקנה את זה, אני אקנה את השני, שבדרך הרבה מאוד פעמים גם המותג השני יהיה שייך לאותו יצרן בסופו של דבר. אז מה אתה עושה? אתה מעביר את הנטל אליי, מוריד מעצמך את הנטל, וגם עושה את זה במקום שהשוק הוא כל כך זה לא רלוונטי, כי השוק הוא כל כך ריכוזי שזה לא יעזור. ולכן אתה, אני לא מברכת, שלא לדבר על המהלך של המדבקות השחורות, שאני לא תפילו להתחיל בכמה הוא מטומטם, כי אין שום דרך לאכוף אותו. אתה לא מצליח לאכוף סימון מוצרים, אז אתה תצליח לאכוף...
ומה לגבי הניסיון להקפיא את המחירים על ידי הטלת הכנסות למי שמעלה מחירים במלחמה? זה משהו שכן יכול לעבוד?
אז אני, א',
אני לא יודעת אם זאת יוזמה של שר הכלכלה, אבל נראה לי שהוא גם תמך בזה.
אז הוא יזם בתחילת המלחמה, הוא אכן יזם חוק להקפאת מחירים, אוקיי? הוא פרסמו תזכיר באוקטובר. ואז התזכיר הזה היה מאוד מאוד מורפל, כתוב מאוד מאוד גרוע, אבל לפחות אומרת, תעשה משהו והתזכיר הזה לא קודם. ובינתיים יו"ר ועדת כלכלה דוד ביטן עשה דיונים, דבר הזה לא קודם. וממש עכשיו השבוע, לפני יומיים, היה דיון, כאילו שביטן הביא הצעת חוק פרטית, שבעצם זהה כמעט להצעת חוק שהביאו אז הממשלתית, להקפאת מחירים. עכשיו, הרעיון, זה דוגמה קלאסית לרעיון טוב ביצוע גרוע. הרעיון להקפאת מחירים בעת מלחמה, בעיניי ראוי, זמן מלחמה, אל תעלו מחירים יותר, גם אני אמרתי, הצעתי מנגנון, אמרנו, אתה לא יכול, אתה חייב לעשות, שים את הנטל על היצרן, להגיד, אתה חייב, אם אתה רוצה להיקר בזמן מלחמה, להוכיח שאכן העלויות שלך התייקרו, ואם כן, אתה יכול להיקר רק בהתייקרות של העלויות ולא יותר מזה. והנטל הוא עליך ולא הפוך. זה מה שאנחנו הצענו. הם באו עם רעיון, באמת, חוק מאוד מנוסח לצערי, מאוד מאוד מעורפל, מאוד חסר ודאות.
גם ראיתי שם את הכנסות, גובה הכנסות.
וגובה הכנסות מגוחך. אני לא חושב
שזה משהו שירתיע את
היצרנים
הגדולים.
שמו הכנסות נעים.
30,000 שקל.
בין 38,000 שקל ל-140,000 שקל. כאשר אני מזכירה לך שתקציב השנתי של שטראוס, משהו כמו 6 מיליארד שקל, לשים כנס של 140,000 שקל לשטראוס, זה כמו, זה אפילו לא התקציב של הכוסות למים, של הפסטוקים, של הפסק זמן ששמים. בואי, כאילו, זה חסר משמעות. ולכן, הצעת חוק כפי שהיא מובאת כיום בעיניי, חסרת משמעות, אם נצליח. הם כרגע מה שהם מדברים זה להעביר אותה עכשיו קריאה ראשונה, ואחרי הפגרה השנייה השלישית, בכל מקרה למלחמה הזו זה לא ישפיע, הם מדברים אולי על המלחמות הבאות. כרגע בנוסח הנוכחי היא חסרת חשיבות, אם נצליח לשפר את הנוסח, אולי זה יהיה משהו משמעותי למלחמות הבאות, אבל בואי נחכה ונראה. כרגע אין מה לסמוך.
זה עדיין נידון בוועדת הכלכלה, צריך להגיד, וזה כן.
נכון, הדיון הבא ביום שני הקרוב.
אוקיי, בנושא של העלאות המחירים כבר דיברנו, על הנושא הזה דיברנו מספיק. הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתך עליו הוא תוכנית החיסכון לכל ילד. הבנתי שברירת המחדל שם לא כל כך טובה, נכון? ברירת המחדל של התוכנית...
לא, אז ברירת המחדל שונתה, אני אסביר. היא שונתה, בוא נדבר על זה קצת. בעצם ב-2016 כך נעביר חוק שנקרא בעצם תוכנית חיסכון לכל ילד, שהמטרה שלו הייתה צמצום פערים חברתיים. בעצם המטרה הייתה שהיום מה שקורה זה שילד משכבה סוציו-אקונומית גבוהה לעומת ילד משכבה סוציו-אקונומית יותר נמוכה, בעצם מתחיל את החיים עם פערים מאוד גדולים, ואומר אנחנו ננסה ליישר את המגרש, וכל ילד מרגע שהוא נולד יפתח לו תוכנית חיסכון של 50 שקלים לחודש על ידי המדינה, ההורים יכולים אם הם רוצים להוסיף 50 נוספים, אוקיי, מהביטוח הלאומי, וככה עד שהילד יצא בגיל 18 לעולם, יהיה לו איזשהו חיסכון של כמה עשרות אלפי שקלים להתחיל את החיים. נהדר. ובאמת הדבר הזה התחיל, ומה שקרה זה היה חטא קדמון, שבעצם נתנו להורים לבחור בין חיסכון בבנקים לבין חיסכון בקופות גמל השקעה. עכשיו, למה זה החטא הקדמון? כי הרבה מאוד אנשים, לצערי, במיוחד השכבות היותר חלשות, לא מבינות את המשמעות, בכלל, את אומרת להם, קופת גמל, הם לא יודעים בכלל מה זה אומר, זה נשמע מפחיד, בנק נשמע בטוח, והם שמו את הכסף בבנק. עכשיו, מה המשמעות של לשים כסף בבנק? הכסף בבנק הוא כמעט ולא ריבית, ללא ריבית, לעומת קופת גמל להשקעה, שזה טווח ארוך, השקעה בשוק ההון, ושם הריביות, בעצם היכולת להכפיל את הכסף הרבה יותר גבוהות, ואז אנחנו רואים מצב, נוצר מצב, שאנחנו ממש רואים אותו היום, כמעט עשור אחרי שהתחילו תוכנית, שילד ששמו לו, חסכו לו בבנק, יצא לגיל 18 עם 20 אלף שקל, לעומת ילד ששמו לו בקופת גמל למסלול סיכון גבוה, יכול לצאת עם 60 אלף שקל.
וואו.
אז מה נוצר מצב?
פערים משוגעים. מאוד, כן.
ונוצר מצב שבעצם מי שם פה, את רואה גם לפי נתוני ביטוח הלאומי, מי שם בבנקים, את רואה את השכבות היותר חלשות, החרדים, את הערבים, באמת את רואה מצב סוציו-אקונומי של עשירונים 1-3, לעומת העשירונים הגבוהים יותר ששמו בקופות גמל. אז מה בעצם נוצר מצב שהמטרה המקורית הייתה לצמצם פערים, ואתה בעצם משמר אותם. ולכן אנחנו באנו ואמרנו, והתחלנו, אנחנו פועלים על הדבר הזה כבר 3 שנים, להוציא את הבנקים. אז הדבר שצריכנו לעשות זה בעצם להחליף את הפעם שברירת המחדל תהיה קופות גמל. בעצם הצלחנו בסוף 2021 לשנות את זה, שברירת המחדל למי שלא בוחר שום דבר תהיה קופת גמל, לעומת המצב הקודם שאכן היה של הבנקים. אוקיי? זה כבר השתנה. אבל כן. מה שקורה זה שיש עדיין בעיות. א', כל מי ששם כבר בבנקים, יש חסם בחוק, אתה לא יכול, מי ששם בבנק לא יכול לעבור לקופת גמל במצב הנוכחי. ואם אתה, אם שמת את הילד הראשון בבנק ולא הלכת ושינית אקטיבית, אז הילד השני והשלישי אוטומטית יהיו גם בבנק. כדי וואו. שזה יהיה בקופת גמל, אתה חייב ללכת לשנות את זה אקטיבית. ועכשיו, הרבה מאוד אנשים לא יודעים את זה ולא מבינים בזה. ואז הם נתקעים בבנקים, והרבה מאוד אנשים גם באו ואמרו, שמנו בבנק כי לא ידעתי יותר טוב. רק עכשיו שאני מסבירים לי, ואני כבר תקוע ולא יכול לעבור. אז אנחנו, בלובי 99, אנחנו כבר עובדים על זה, באמת. קרוב ל3 שנים, ואחרי שבהתחלה האוצר היו נגד, ובנו הצעת חוק פרטית יחד עם ינון אזולאי משס, ואז האוצר בעצם שינו דעתם, צריך לשנות דעת האוצר ולהגיד, אתם צודקים, צריך להוציא משם את הבנקים. ואז מאז אנחנו מול האוצר על הדבר הזה, וזה בעצם, כל פעם יש המון בעיות משפטיות, וגם אני לא צריכה להגיד לך שהלובי החזק של הבנקים תוקע את הדברים האלה כל הזמן, וגם היה מלחמה, והיה מהפכה משטרית, והיה מיליון
דברים. למה? כי מה הם מעוננים? להשאיר את הדברים
האלה כפי ש... תחשבי כמות הכסף שהבנקים עושים מהדבר הזה, תחשבי שאת שמה את הכסף, תחשבי כמה אנשים שמים את הכסף, ואת החיסרון לכל ילד, הכסף הזה צובר ריבית מבחינת הזה, ריבית אפסית, תחשוב שהריביות קבועות היום.
מה זה ריבית בנק ישראל? איזה ריבית הם מקבלים שם?
לא, זה משתנה בין התוכניות, אבל נוצר מצב שאת מקבלת א' פחות מריבית בנק ישראל.
כמו ריבית פיקדון.
כן, ריבית פיקדון, שזה לפעמים גם יכול להיות 1%, אם לא זה, 2%, כשהריבית שבנק ישראל עלתה ל4%, תחשבי, כל הפער הזה הולך, נשאר לבנקים, הם מרוויחים את הכסף הזה. הכסף הזה, אני לא צריך להגיד שגם שם, כאילו, מבחינתם, זה הון של, שכחתי את המספר המדויק, היה לי אותו בעבר, פשוט לא דיברתי על זה הרבה זמן, אבל בגדול זה מספרים, מדובר על מיליארדי שקלים שמרוויחים בשנה, רק לגזור את הקופון על מי? על גבם של הילדים החלשים ביותר. אז ברור שהם לא ירצו לוותר על הדבר הזה, זה מבחינתם המון המון כסף. אז יש לנו ממש קושי ואנחנו עובדים על זה, ואני כן יכולה להגיד לך, אם יש נושא שאנחנו לא נרפה ממנו, ולא נעזוב, ממש עכשיו הוצאנו עוד פנייה לשר האוצר, כי מצאנו פתרון, אמרנו, אוקיי, אתם לא רוצים מחקיקה, הנה אפשר בתקנות. אנחנו, באמת, אנחנו באים, זורקים אותנו מהחלון, אנחנו נכנסים דרך הדלת, דלת החלון, אנחנו לא נוותר בדבר הזה, שתוכנית החיסכון לכל ילד, עד שיהיה באמת, אסור לאפשר לחסוך בבנקים, כמו שהמדינה לא מאפשרת.
באוצר הם תומכים בזה?
אז עכשיו תומכים, בהתחלה הם לא תמכו, ועכשיו הם כן תומכים, כי הם השתכנו והם הבינו, שכמו שאת לא מאפשרת לחסוך לפנסיה, בבנק, נכון? נכון? למה את לא יכולה לחסוך בפנסיה בבנק? למה? את לא יכולה, נכון? את חייבת לחסוך בשוק ההון. למה? כי כולם מבינים שלאורך זמן, חיסכון פנסיוני חייב להתנהל בשוק ההון, כנ"ל על חיסכון לכל ילד. המדינה משקיעה כסף בילדים, כמו שאתה לא יכול, אתה לא יכול לאפשר פה בחירה. זה חייב להיות פה, זה חיסכון לטווח ארוך, הוא חייב להיות בשוק ההון, והוא לעשות, ופשוט לא לאפשר פה בחירה. המדינה צריכה להיות פטרנליסטית, כמו שהיא עשתה עם הפנסיה, כי האלטרנטיבה היא פשוט אזרחים שהם ללא אוריינות פיננסית, ואין להם את הידע הכלכלי, כי המדינה לא מספקת חינוך פיננסי, ונוצר מצב שבאמת אנשים נופלים, ואין שום סיבה שזה יהיה, ואנחנו לא נעזוב את הנושא הזה, אני כבר אומרת לך, עד שזה לא ישונה, עד שא' נוציא את הבנקים בכלל, שלא תהיה אפשרות לחסוך בבנקים, וב' שנפתור את הבעיה לכל מי שכבר שם את הבנקים יוכל לעבור, אלה שתי משימות שמבחינתנו, אנחנו נגיע להם no matter what, כי הוא לא משנה מה זה.
טוב, אז התחלנו לדבר על נושא הבנקים, אז בואי נמשיך על הבנקים.
תראי,
הבנקים, ארבעת הבנקים הגדולים כבר פרסמו את הדוחות, בנק לאומי עדיין לא פרסם, הוא יפרסם בשבוע הבא. עשיתי ככה חישוב זריז, ועוד לפני שבנק לאומי פרסם, כבר הרווח המצטבר לשנת 2023 מסתכם ב-19 מיליארד שקלים, ויחד עם בנק לאומי זה יהיה יותר מ-25 מיליארד שקלים. והטל המס בעקבות המלחמה שהוטל על הבנקים זה רק 2.5 מיליארד שקלים. לדעתך זה מספיק, זה הוגן, זה צודק, מה צריך לעשות שם?
אז אני
רוצה... תראי, מצד אחד, כן, בנק ישראל מעלה את הריבית, צריך להגיד, כדי להוריד את האינפלציה.
נכון.
אבל בסופו של דבר, יש פה הציבור שהוא נפגע, והבנקים מרוויחים, אני לא חושבת, מרוויחים סכומי עתק. הם גם...
אז אני רוצה להגיד משהו...
הם גם העלו את הרווחים שלהם לעומת 2022.
אני רוצה להציג פה עמדה מורכבת, שהיא לא מובנת מלאה, אבל אני רוצה שנייה להסביר.
כן, זה נושא מאוד מורכב,
אני רוצה להסביר גם למה. קודם כל חשוב להגיד שרווחי העתק שהבנקים הגיעו להם רק 23, אנחנו רואים מעל 25 מיליארד שקל רווח, כן. זה מספרים משוגעים שלא נראו
נקי,
פה.
רווח נקי, כן.
נקי, זה מספרים משוגעים, באמת, שכאילו, רק כל פעם שאת חושבת שהגעת לסי, את מגלה עוד, ואין ספק שגם הבנקים מרוויחים ביושר את השנאה עליהם, כי הם פשוט... באמת מתנהלים בחזירות, וכך רואים את זה במשכנתאות, שבמלחמה אנחנו הרי עלינו על הדאטה שגם בזמן מלחמה הם העלו בעצם את הריבית על המשכנתאות, כאילו, הם כאילו עשו לך פרסומות ביחד, ביחד ננצח, ובמקביל העלו את הריבית על המשכנתה. כאילו, כל מיני דברים שבאמת התנהלות שהיא, אנשים גם הרבה מאוד פעמים, צריך לשבת את הנתונים כדי להבין אותם. והתנהלות באמת מאוד חזירית שהם מרוויחים ביושר, באמת ביושר, את השנאה עליהם ואת התיעוב עליהם, כי הם פשוט מתנהלים בחזירות. זה דבר אחד. למרות זאת, אני רוצה להגיד משהו על נושא של מיסוי הבנקים. מיסוי הבנקים, למרות שמצופה שנתמוך בזה אוטומטית, כי מן הסתם מגיע, אני חושב שהדרך שבה זה נעשה היא דרך שגויה, ואני אסביר למה. הפחד שלנו, תראי, כרגע זה שזה מס חד פעמי, אני חי עם זה בשלום. התוכנית הקודמת הייתה לעשות את זה מיסוי קבוע, ואני אסביר למה זה היה גרוע בינינו. זה היה גרוע בינינו, כי הפחד שלנו שברגע שהמדינה נהנית מהרווחיות בשוק הבנקאות, היא בעצם לעולם לא תעבוד לפתוח לתחרות. אנחנו אומרים, בסופו של דבר, עד שלא תהיה פה תחרות בשוק הבנקאות, אנחנו נמשיך לרדוף אחרי העמלה הזו, לרדוף הזה, אבל כאילו אנחנו נמשיך לרדוף אחרי הזנב של עצמנו. עכשיו, התחלנו עם הרפורמה בבנקים ב-2015. שגם שמו, אני הייתי שם מ-day one, הם שמו לנו כל מקלות בגלגלים שאפשר לרפורמת שטרום, בסוף הצליחו וקם 1-0, שזה כבר זה, ועכשיו מדברים על בנק נוסף שאמור לקום בנק חדש אש או אש, זאת יכולת איך הורגים את השם שלו, אבל כאילו בגדול, השאיפה היא כן, זה כן שיפור משמעותי, אבל עדיין אנחנו לא רואים תחרות בשוק הבנקאות, ואנחנו עדיין רואים פה צורך באמת ברגולטורים יותר חזקים, אנחנו רואים, ביט, יש כל כך הרבה סוגיות לדברים האלה. מה שאני רוצה לומר זה, אבל ברגע שהמדינה תתחיל להנות מהרווחים שם, זה יהיה לנו מה שהיה לנו בתחום הרכב, אוקיי? או מה שקורה לך, שעם המיסוי בתחום הרכב, שלמדינה אין שום אינטרס להפחית את כמות, להוריד את המיסים של יוקר המחיה בתחום הרכבים, כי היא נהנית מהמיסים שם, אוקיי? או לצמצם את כמות הרכב הפרטי ולשפר תחבורה ציבורית, כי היא נהנית מתחום הרכב הפרטי. והפחד שלי שזה יקרה גם בבנקים, ולכן אנחנו מאוד רוצים להיזהר עם הקטע הזה של מיסוי בנקים קבוע, כי אנחנו רוצים שאנחנו כל פעם מנסים ומקדמים חקיקה וחוקים, שם תחת דוגמה לחוק שעבר, חוק שלנו שעבר ממש לפני חודש וחצי, יחד עם יונתן משריקי משס, על סיום הטבע שבעצם הבנק וחברות כרטיסי אשראי יהיו מחויבות להודיע לך באופן אקטיבי על זה שהסתיים, נכון, הרבה פעמים חותמת כרטיס אשראי, ואמרו לך, טוב, זה חינם לשלוש שנים, או זה חינם לזה, ואז כאילו את שוכחת מזה, ואז פתאום נגלה שמתחילים לחייב אותך בדיעבד. אז לא, אז כאילו זה נגיד דוגמה לחוק שהעברנו, חוק שהם לא יכולים יותר, הם חייבים לשלוח לך אס-אמסים שמודיעים לך על סיום ההטבע, מודיעים לך על, על זה שכאילו נגמר המבצע, גם חברות כרטיסי אשראי וגם הבנקים, סתם כדוגמה. אבל במקום שצריך לרדוף אחרי הזנב של עצמנו, המטרה היא בסוף לנסות להעביר רפורמות עומק, כמו למשל, הנה עכשיו אנחנו תומכים במהלך שאנחנו מנסים לקדם של הקמת בנק רזה, בנק רזה במרכאות זה כאילו עם פחות, שבנק, פחות חוקים שבנק בנק ישראל, יש הרבה מאוד מגבלות, שיותר קל, אבל שיוכל להכניס תחרות בשוק האשראי, להכניס תחרות בשוק הפקדונות, למה את לא מקבלת ריבית על העו"ש שלך, סתם, מיליון דברים שאם הייתה פה תחרות, היו נראים אחרת, אבל כדי שזה יקרה, המדינה צריכה לקדם חקיקה על זה, צריכים לקדם את הרגל הזה, וברגע שהם יהנו
מה... בטח בנק ישראל מתנגד
אז יש הרבה מורכבויות. אז בנק ישראל...
גוף מאוד שמרני.
נכון, בנק ישראל הוא גוף מאוד שמרני, ואנחנו נלחמנו בו המון. אני כן רוצה לומר שאני כן מרגישה מהמפקח החדש, ממונה החדש, דני חחשבילי, שנפגשנו איתו כבר כמה פעמים, והוא בעצם מתחיל להשמיע קצת רוח חדשה.
התראיין כאן.
הוא התראיין פה, דני?
כן.
אז הוא ממש, שוב, דעת מוקדם להכריע, אבל לפחות על פניו עושה רושם מצוין של כוונות טובות, נכון. ומקדם עכשיו תקנות של הקמת בנק רזה, וכאילו כן מדבר יותר בנימה של תחרותית, ועושה דברים אקטיביים, אז אני כן מקווה קצת, אני כן רואה, בתור מי שעובד מול בנק ישראל הרבה מאוד שנים, אני כן רואה את השיפור, זה אומנם גוף שזז מאוד מאוד לאט, אבל כן אני מקווה לראות שכן זה, אבל... רוצה לומר, אז לגבי המיסוי הקבוע, אני, כאילו מה שאני רוצה לומר, צריך לי, זה שהם הגיעו למיסוי חד פעמי, אני חושב שזה עדיף על פני קבוע, כי אני לא רוצה שהמדינה תהנה קבוע מהדבר הזה, כי אני רוצה שהמדינה תפעל לזה. וכן, אני מסכימה איתך שאם כבר מיסוי חד פעמי, אחת הבעיות עם הדבר הזה, זה קצת כופר. כאילו הבנקים משלמים למדינה כופר, כדי שיעזבו אותם בשקט. ולמה אני אומרת? אז כאילו כל הסיפור הזה הוא כל כך עקום, כשמה שצריך לקרות באמת בפועל זה באמת, כמו שאתה אומרת, פיקוח יותר נשכני של בנק ישראל, ופתיחה לתחרות, והקלת רגולציה לבנקים חדשים כדי שבאמת תהיה פה תחרות. זה מה שבאמת צריך להיות. מה שקורה בפועל, אני כן אומרת, טוב, לזמן ביניים, באמת רווחי ענק, תעשו באמת סכום חד פעמי, ואם כבר אתם עושים סכום חד פעמי, שיהיה סכום יותר גבוה מ-2.5 מיליארד שקל.
נכון, זה פחות מעשירית.
זה פחות מעשירית מהכסף.
הרווחים, כן.
אז, אבל בגלל המורכבות של הנושא הזה, ובגלל שאני אומרת...
אז קודם כל צריך להגיד אולי תודה שגם זה קרה.
כן, לא, זה עדיין לא קרה, כן, זה עדיין לא נסגר סופית, עוד לא נסגר,
זה אמור להסגר.
חשבתי שהוועדת הכספים אישרה את זה. כן, אישרה, אבל עד צריך לדעת שהתקציב יעבור, בואי, אנחנו עדיין, as we speak, התק סכום יותר גבוה, אבל בסדר. כאילו שלפחות דעת זה, זה פשוט המסה, כאילו הבנקים צריכים בגדול לשפר משמעותית ההתנהלות שלהם, כדי שיהיה קצת יותר רחמים על הבכי והנאי שלהם. זה לגבי זה.
לסיכום, אני רוצה לדבר איתך על עוד ענף שגם הוא מרוויח בגדול, ענף חברות הגז. תראי, משרד האנרגיה פרסם לאחרונה, וגם שיתפתם את הכתבה שלי, שבאמת פשוט לקחתי את ההודעה שלהם, צריך להגיד. הם פרסמו על עלייה די מבורכת, צריך להגיד, בתמלוגי הגז, שעלו בהשוואה לשנת 2022, לרמה של יותר משני מיליארד שקלים. ואתם אומרים בעצם שמדובר בתמונה חלקית ומטעה. מה הבעיה שם?
אז אני אסביר. קודם כל, כל נושא מתווה הגז, בכלל נושא חברות הגז, נושא שאנחנו...
גם זה נושא צריך להגיד מאוד מורכב.
ענק, מורכב, אנחנו...
ורוב הציבור לא מבין בזה,
רוב הציבור לא מבין כלום, רוב הציבור נספח גם אחרי כושרות.
אז ננסה לפשט את זה כמה שיותר. חברות הגז, כמה הן הרוויחו?
חברות הגז הרוויחו עד היום באמת מאות מיליארד, כאילו עשרות מיליארדים מהנושא של הגז. מה שקורה זה שלכאורה כל הזמן הולכים, יש את הספינים האלה שהגז היה נשאר באדמה, והיו משאירים את הגז באדמה, וזה ספינים מוחלטים. חשוב להגיד שכל המאבק על הגז לא היה מאבק להשאיר את הגז באדמה. בניגוד המשפט הזה שמיקי חיימוביץ' אמרה בכלל שנתיים אחרי המתווה, ולכן שקרי לחלוטין. מה שכן היה מאבק זה כמה תמלוגים, כמה כסף יקבל מזה הציבור. אוקיי, כמה כסף יקבל הציבור מהמשאב שהוא משאב שלו.
אז הם הרוויחו 8 מיליארד והציבור קיבל 2.5 מיליארד.
אז הם הרוויחו יותר מ-8, לא תמיד את המספר של 8, אולי זה רק השנה מתכוונת.
כן, 2023.
כן, אז מה שקורה, חברות הגז באמת עושות מיליארדים רבים. צריך להגיד שלמשל, סתם מאגר תמר, הם החזירו פי 3 כבר מההשקעה הראשונית שהייתה, והכסף ממשיך לזרום, שחשוב להגיד שאחת הבעיות זה שחלק מהכסף בכלל לא חשוף. אז מה קרה? למה אני אומרת, למה היה לנו בעיה עם הפרסום של משרד האנרגיה? למה הוא מגמתי בינינו? כי בעצם, אני אעשה לעשות את זה הכי פשוט שאפשר. חברות הגז בעצם משלמות, נחלק את זה לשלושה חלקים. יש את החלק של מס חברות, שזה משלמות כל החברות בישראל, שזה 23%, ושם אפשר גם, יש הרבה מאוד מקום ל... יודעת מה, איזה עלויות נחשבות, מוכרות כמס, לא מוכרות כמס, אבל זה נגיד החלק הזה. יש את החלק שהוא החלק הקבוע והקל, שזה מה שפורסם, שזה התמלוגים 11% מההכנסות, אוקיי? שזה מספר שאי אפשר לרמות פה, כי זה 11% מההכנסות, וזה באמת המספר שכאילו. ויש את החלק של מס ששינסקי, שזה המס של רווחי היתר, שרק אם אתה עובר סכום מסוים של כסף, אתה תשלם אותו, ושם יש פתח למסחרה מוחלטת על מה נחשב כבסיס ההוצאות, מה לא נחשב, ושם בעצם יש את המשחקים הכי גדולים, ושם, גם שם וגם במס חברות, אין שקיפות בכלל. בעצם הנתונים לא חשופים, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, אנחנו כן יודעים שמול רשות המיסים פעם אחרי פעם, בגלל שגם רשות המיסים עם משאבים מוגבלים, ועם זה, וכל פעם מביאות דעת חברות הגז, את כל הכסף בעולם, לקחת את מיטב עורכי הדין, ומיטב הלוביסטים, והן יושבות על זה, והן אומרות, רגע, על זה, מתמקחות על זה, מתמקחות על זה, סוחבות, סוחבות, אומרות, ניקח אתכם לבית משפט, ניקח על זה, ואז בסוף רשות המיסים מגיעה איתם לפשרה של סכומים, ובעצם אומרים, אוקיי, אתם אומרים, אתם משלם X, ואתם תשלמו X חלקי 2, רק תשלמו את זה עכשיו, שלא נצטרך ללכת אתכם לבית משפט, כי זה המון משאבים. אז אנחנו יודעים שזה ממש שיטת העבודה של חברות הגז, שיש להם אין סוף כסף לממן את עורכי דין, את ההוצאות משפטיות, את רואי חשבון, את הגדת מול פקידי השומה, ולכן אנחנו אומרים, גם כשאמרו על 2.2 מיליארד שקל, חשוב להגיד שזה בעצם מדובר בסכום שהוא במקור, דובר על סכום הרבה יותר גבוה, כאילו כשהיו תחזיות על כמה היה אמור להתקבל, אז גם הסכום הזה הוא בערך, לדעתי, אם אני לא תוכל, פחות משליש ממה שדובר במקור. וצריך להבין שגם בסוף יש חלק של מהו government take. government take זה מה החלק שהמדינה מקבלת מהמשאב הציבורי. ויש דברים שמקובלים בעולם, אנחנו לא המדינה הראשונה שיש לה גז, אנחנו לא המדינה היחידה שיש לה משאב ציבורי. ומה שמקובל בעולם, בעולם מקובל, ויש את כל הנתונים, זה שבין 50-80% מההכנסות הולכים לציבור, הולכים למדינה, אוקיי? בישראל, מה שדובר במקור, כשדיברו על ממתווה הגז, דיברו על 50-60%, ומה שקורה בפועל, לפי הנתונים שאנחנו מצליחים ממשרד האנרגיה, אנחנו מדברים על 35% בלבד. זה אומר שתחשבי כי בעצם 70%, בעצם 65% בעצם הולך לחברות הגז. עכשיו, אנחנו מדברים על מספרים שהם מספרים אסטרונומיים, אוקיי? במיליארדים. ולכן אנחנו אומרים שלפני שמשרד אנרגיה בא ומתגאה ב-2.2 מיליארד שקל, בוא תגיד לנו כמה זה היה אמור להיות, שבעצם הייתה, כי אם זה היה אמור להיות 10 מיליארד שקל לפי התחזיות, וקיבלת רק 2.2, לא בגלל שלא השתמשו בגז, אלא בגלל שכל מיני קיצורי דרך, סינג'ורים, לא שילמו בשאר הדברים, אז תציגו את הדברים בתמונה יותר מורכבת. זה מה שרצינו להגיד, שהתמונה יותר מורכבת.
כמה מיליארדים דיברנו פה עכשיו, ואת יודעת, זה כסף בסופו של דבר שצריך לממן את המלחמה, ומטילים את המס, כל מיני מיסים על הציבור,
כדי לממן מלחמה. נכון, וזה כסף שיש, אבל חשוב להגיד שגם עכשיו בימים אלה יש הרבה מאוד סוגיות, למשל סוגיית הייצוא, חברות הגז מאוד מאוד לוחצות לייצא את הגז שיש בישראל, ולייצא אותו. ועכשיו, המשמעות היא כסף מיידי לכאורה לקופה של ישראל. מצד שני, הפגיעה בביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, שזה אומר שהגז ייגמר, במקום להיגמר, כרגע אמור להספיק עד 2040, בעצם אומר שהוא ייגמר עוד קודם. עכשיו, הפחד הוא שברגע שהגז נגמר, את נהיית תלויה ביבוא, אוקיי? ברגע שאת תלויה ביבוא, המחירים קופצים, ותראי מה קרה למשל בהולנד. הולנד הייתה מדינה שמצאו בגז, אוקיי? והיא יצאה יותר מדי, והיא נתקעה מצב שנגמר לה עתודות לעצמה, והיא נהלתה לייבא, בעקבות המחרמה באוקראינה, היא היום מייבאת בהון תועפות, בגלל שנגמר לה הגז. אנחנו כל הזמן אומרים, לא להיכנע לאינטרס של חברות הגז.
נכון, מצד שני, אנחנו לא יודעים באיזה אנרגיה אנחנו נשתמש בשנת 2040, נכון, יכול להיות נכון, שבאמת כבר לא נשתמש בגז טבעי. אז יש לחזיות לגבי
השימוש, הלוואי והלוואי שנעבור, אנחנו הכי הרבה תומכים במעבר לאנרגיות מתחדשות, כן, נכון, הבעיה היא שיש גם מדדים לזה, ואנחנו כל הזמן עוקבים אחרי המעבר באמת של ישראל לאנרגיה מתחדשת, ולצערי אני אומרת שאנחנו לא עומדים ביעדים שהכריזו עליהם ל-25 ול-2030, כן. זה לא קורה. הלוואי שזה יקרה ולא נצטרך בכלל. כרגע אני יכולה לומר לך, כמי שיושבים על הנתונים, אנחנו לא קרובים ליעדים שהגדרנו לעצמנו, ולכן הפחד, מה שאומר שאנחנו נשתמש ביותר גז ממה שחזו, ולכן הוועדה, יש היום ועדה שאנחנו מאוד דחפנו בעצם,
שתתקיים, כן.
זה שבעצם היא יושבת להגיד ולהגדיר, אוקיי, מה הכמות שאנחנו צריכים לשמור לעצמנו, שאחרי אפשר יהיה לייצא, כי אנחנו בעד לקבל כסף מייצוא, אבל צריך להבין שבעצם רוב הכסף הולך לחברות הגז, אנחנו מקבלים את החלק כמובן היחסי והקטן, וצריך גם להבין שאנחנו, האינטרס של חברות הגז היא לייצא כמה שיותר, כי יש שם מלחמה באוקראינה והמחירים באירופה הרבה יותר גבוהים מבישראל, אוקיי? אבל אנחנו רוצים, לא רק לזה, אנחנו רוצים שלנו יהיה גז, שאנחנו לא עוד 10 שנים ייתקע, ונצטרך לייבא בהון תועפות שאנחנו תלויים במישהו אחר. אז צריך לעמוד פה מול לחצים של חברות הגז, וחברות הגז מפעילות לחצים אדירים, עכשיו זה לא רק לוביסטים, וזה לא רק זה ברמה של תשובה מתקשר לראש ממשלה, זה לעבוד מול האנשים הכי חזקים במשק. ולכן יש פה סוגיות שלצערי, אני אומרת לך שאנחנו היום ארגון החברה האזרחית, ארגון העמותה היחידה בישראל שמתעסקת עם הנושאים האלה, לא מכי זה נושא מאוד מורכב, והמון נתונים והמון דאטה. מה שהייתי ביום שני עכשיו, היינו בפגישה עם שר האנרגיה הנכנס אלי כהן, הרי היה חלופה בין קץ לכהן, אני לא יודעת אם את זוכרת, כן, שהם עשו רוטציה כזאת שקץ ייחס לשנה, עובר למשרד האוצר, אלי כהן נכנס לשנתיים, ואחר כך הם אומרים אחרי זה להתחלף. אלי כהן
כבר התחיל, כן.
נכון, אז אנחנו נפגשנו איתו עם אלי כהן ממש לפני יומיים, בדיוק על הנושאים, גם על הנושאים האלה, יש לנו זה. וזו סוגיה באמת שהיא סוגיה מהותית למדינת ישראל, כי זה גם המון כסף, זה גם הביטחון האנרגטי, זה גם נושא דת, זה גם נושאים דיפלומטיים, גם אנחנו מספקים גז לירדן, אנחנו מספקים גז למצרים. וזה נושא מורכב, וזה שאתה נכנס שר לשנה, ואז עובר, כאילו, זה כל כך לא רציני, באמת, היחס למשרד הזה, כאילו, זה לא משרד סופר משמעותי, גם מבחינה גיאופוליטית, מבחינה ביטחונית אנרגטית, כאילו באמת, הוא כך הרבה כסף גם, ואינטרסים, וזה פשוט מדהים אותי, היחס המזלזל הזה למשרדי הממשלה, אבל אלי נכנס, ואלי, אני באמת, סך הכל עבדתי איתו המון ברפורמה הבנקי, והוא בחור מאוד אינטליגנט, ואני מקווה שהוא באמת, הוא עכשיו ייכנס מהר לעניינים.
יש לו גם השכלה כלכלית.
יש לו השכלה כלכלית, הוא מבין עניין, בדיוק, ולכן אני מאוד מקווה
שהוא גם תומך בכלכלה חופשית,
כך שיש תקווה. נכון, אני מקווה. אנחנו עבדנו איתו
עורכת דין לנור דויץ', מייסדת שותפה ומנכ"לית של לובי 99. תודה רבה שהגעת אלינו.
אוי, רגע, אבל סוניה, שכחנו את החלק הכי חשוב.
שהוא?
וואי, איך שכחתי את זה, אני לא מאמינה, שהלובי, לא שאלת מי מממן אותנו. הרי בסופו של דבר, איך אנחנו, כגוף שעובד לטובת הציבור, מי מממן אותנו? והדבר הכי חשוב, שאנחנו עמותה שמומנת ב-100% מימון המונים. אנחנו לא לוקחים שקל, לא מהממשלה, לא מקרנות, לא מתורמים גדולים, רק ורק מאזרחים שמצטרפים לנו בכל סכום לבחירתם. יש לנו חיילים וסטודנטים בשקל 5 שקלים ו10 שקלים חודש, והייטקיסטים ב-200 שקל לחודש, איש לפי יכולתו וכיסו. הממוצע הוא 37 שקלים לחודש, אבל באמת אפשר להצטרף בכל סכום, והמשמעות של הצטרפות היא כפולה. היא גם מאפשרת לנו לממן את הפעילות שלנו, שהיא אך ורק מימון המונים, כי אנחנו ממש מגבילים תרומות גדולות ולא לוקחים משום מקום. וגם במספרים, כשהיום אנחנו, על 12,100 תומכים קבועים. את צריכה להבין שאנחנו התחלנו את השנה הראשונה, סיימנו עם 800, השנה השנייה עם 2000, היום אנחנו 12,100, כשאנחנו נמצאים בכנסת ובממשלה ושואלים אותנו מי ממן אותנו. ואני אומרת, 12,100 אזרחים בהוראות קבע, רק בכלל לא מדברת על, אפשר גם לתמוך חד פעמי, אבל זה לא הופך אותך לחבר לובי, אבל אפשר גם חד פעמי, ואני, התגובה היא תמיד, זאת, אי אפשר להתחרות עם זה, כי זה אין לנו שום טייקון מאחורינו, לא ממשלה, לא קרן, כלום, אך ורק אזרחים שמצטרפים מכל סכום לבחירתם. אז מי שהגיע עד לכאן בפרק, אני ממש קוראת לכם, מזמינה אתכם להיכנס לאתר שלנו ולהצטרף בכל סכום לבחירתכם, להיחשף לעבודה שלנו שהיא סופר חשובה ומרכזית, ולבוא לתמוך. תודה רבה.
תודה רבה.